הנושא הוא כזה. האם היהדות היא מצוות, רק מצוות או לא? יש אנשים שאומרים, כתוב בחז"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. מאה שלך, הנה הגיעו עוד הפים, לזכות יניב חיים סלוק, שעזר לנו ככה כדי לא לעכב את השיעור, אז הוא צילם את הדפים. האם היהדות היא מצוות ותו לא או לא? אז לצורך העניין, הבאנו פעם שבה כמה דברים, עכשיו הדברים עצמם מצוינים לפניכם, חלק מהם, חלק בעזרת השם, אם זה חשוב, אז אפשר להביא עוד הרבה מקורות. אמר, זה היה, בגלל זה הדפים הגיעו מרוחק, כי זה היה בחצי שלוף ככה, ממש מעכשיו לעכשיו, כמו ידעו, כמו שצלנו עליו, זה קיים במכון מאיר, כל מיני שלפות. אז הנה, בצד ימין, למעלה, המקור שראינו, שדיברנו על זה ולא ראינו מפורש, אומרת הגמרא, מקדש ראשון, מפני מה חרב, מפני ג' דברים שהיו בו. ג' דברים שהיו בו. ומה הם? עבודה זרה וגילו עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה לכתיב ויום השם, לא, עבודה זרה לכתיב כי קצר מצא מסתרע וכולי. מביאים פה הוכחות לשלושת הדברים עצמם. לא זה חשוב לנו כרגע, כמו שהדבר השני. בואו נדלג בהמשך הגמרא לשורה השלישית בלמטה, באותה פסקה. אומרת הגמרא, אבל, אתם רואים? שלוש שורות מלמטה, אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מחרב. אז כשאני אומר אבל, אני תמיד נמצא בקושיה או בבעיה. מה הקושיה שלי? הייתה לי מציאות מסוימת, בית ראשון, גילו ראיות, שפיכו דמים, עבודה זרה, אבל מקדש שני, למה נחרב? כי שם לא היה אותה מציאות, אלא, אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, תמיה, מה פתאום הבית הזה נחרב? מפני מה חרב? התירוץ שאתם כולם יודעים, כולנו יודעים, מפני שנאת חינם שהייתה בו, למדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז אנחנו רואים שאפשר להיות בית המקדש השני, מקיימי מצוות, ותכף נראה דברים חריפים בנציב, אפשר לקיים מצוות, לגמול חסדים, ובית המקדש יחרב. זאת אומרת, אתה נגד המגמה האלוקית. אתה יכול להיות, אם ניקח קריטריונים דתיים של קיום מצוות, אתה בסדר, גמור. מה אתה רוצה ממני? תפוס אותי על תפילין? וי. על מוקצה בשבת? וי. על מה? הלכות נידה? וי. הכל אני וי, הכל אצלי וי. על מה תתפוס אותי? בקיום מצוות? אני בסדר. אז רגע, אז איך זה בית המקדש שחרב? על זה אומר הנציב, הייתה תמיהה כלפי שמיים על בית המקדש השני. אז בואו נראה את הנציב למטה, איפה שכתוב פתיחה לספר בראשית, תראו דברים חריפים של הנציב. אומר הנציב כך, זה הפתיחה לספר בראשית של הנציב, רב נפתלי צבי יהודה ברליד, תלמיד רב חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, משושל את בית המדרש, רבו של הרב קוק, בישיבת וולוז'ין, כן. במועצתנו שם דיברנו על זה שיש מצבים שבהם קיום מצוות הוא קטן על האנשים, חפשים משהו גדול יותר, ואז סתינו בכוונה, או נתינו, או הרחבנו, או גלשנו, לא באינטרנט. הייתי אומר נספח, הייתי אומר מגמה לכתחילה הייתי. כי זה נושא חשוב, זה לא... זה היא גופה, אתה, לא, אתה יכול ללמוד עם מועדתנו, אבל אם זה חסר, אז ככה חסר מהספר. אז אומר ככה הנציב, שימו לב דברים כפשוטם. ועוד פעם אני חוזר ואומר, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, מי שמדבר פה אין רב, אז אם משהו לא ברור או לא נכון, אפשר בדרך כלל בהצבעה, להגיד, אתה לא מבין נכון, אתה טועה, או לקשות כל גושייה שהיא. בסדר? אז בואו נרחב את דברי הנציב. אמר הנציב, אומר, זה הספר, הנקרא הספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. כדאית, כמו שכתוב, במסכת עבודת כוכבים, דף כ"ח עמוד א', על שני מקראות, שתי פסוקים מספר יהושע, אחד בספר יהושע, יוד יוד ג', הלא היא כתובה על ספר הישר, ועוד פסוק בספר שמואל ב', א' י' ח', ויום ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. אז במסכת עבודה זרה, מביאים שם שני מקראות שכתוב ספר הישר. ומפרש רבי יוחנן, מה זה ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים. שואל הנציב, ויש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה. היום, היית שם רב מסוים, היה לך תואר נוסף, הרב, הגאון, סיני ועוקר, הרים, והוא ומחבר את יהודה ושומרון וחבל עזה ולא יודע, ועוד תוספות. מקובל, אלוקי, טנטן, חסיד, ראש כל בני הגולה, כל מיני תוספות כאלה. בלעם מגדיר את אבותינו, את אברהם, יצחק ויעקב, בכינוי אחד, ישרים. איפה התואר צדיקים, נביאים, חסידים? למה? זה מה שאומר הנציב. למה בלעם מגדיר את אבותינו בשם ישרים? ויש להבין את העולם בקרה בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים וחסידים וכדומה. ועוד שאלה, וגם למה מכונה זה הספר בייחוד בכינוי ישרים? בסדר? בורה קושיה של הנציב. ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי זה הכינוי. והעניין זה נתבאר בשירת האזינו על הפסוק. יש פסוק בספר, בפרשת האזינו, ספר דברים. הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אל אמונה, אני אומר את כל הפסוק. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כך הפסוק בספר דברים, פרשת האזינו. כלומר, אל אמונה ואין עוול, אצל הקדוש ברוך הוא חס וחלילה אין עוול, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אומר הנציב, ופרשנו, לא, דשבח ישר הוא נאמר, להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהדור עיקש ופטלטול, ופרשנו, כמו שאומרת הגמרא, שהיו צדיקים, והחסידים והמלא תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. הייתה תמיה כלפי ההנהגה האלוקית. איך ההנהגה האלוקית את הורסת את בית שני? תסתכלי. למדו תורה, קיימו מצוות, גמלו חסדים. בא משה בספר דברים ואומר, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני שהחריב את הבית. למרות שאתם רואים שהם היו צדיקים, חסידים, גומלי חסידים, לומדי תורה ומקיים מצוות, צדיק וישר הוא. אומר הנציב, על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוק ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין. למה שימו לב למשפט החריף שהנציב אומר אותו? שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים. אותם צדיקים יכולים ללכת לשם שמיים מבחינתם, הקדוש ברוך הוא שונא אותם, ככה הנציב אומר, לא אני, זה פחד להגיד את זה, אבל לולא הנציב, מי היה עומד דבר כזה? נציב זה גדול עולם, זה לא מישהו ראש שיבת וולושי. אומר הנציב שהקדוש ברוך הוא ישר והוא שונא צדיקים כאלה שהולכים בהקמימות. אף על גם שהוא שם שמיים. דזה גורם חורבן הבריאה והריסות משוב הארץ. וזה יושב החאבות. שמלבד שוודאי היו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר. הייתה להם מדרגה מעל זה, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו טובתם באשר קיום הבריאה. וכולי, אפשר פה להאריך הרבה בנציב, לצורך העניין שלנו, הנציב לוקח את הגמרא ביום הדפתת עמוד ב' ועושה מן המטעמים. שאתה יכול להיות אדם שמקיים מצוות ולקרוא צדיק אפילו, אבל הקדוש ברוך הוא שונא אותך אם אין לך את תורת המוצא של הישות שהיא מוליכה אותך בקיום המצוות. אפילו שאתה לכאורה מתכוון לשם שמיים.
אתה אומר צדיק אבל להיות ישר.
אני חושב שהמובן צדיק הוא לא מובן צדיק בנוסח שאנחנו קוראים לזה צדיק, אלא צדיק זה מי שלכאורה מקיים את המצוות. אז הגמרא, כמו שראינו פעם שעבר, הגמרא בסוטה, דף במחית עמוד ב' אומרת, צדיקים שלא מאמינים. אז איך צדיקים שלא מאמינים? תחליט, צדיקים ולא מאמינים? ככה הגמרא מגדירה, יש תורה כזה. מי בז ליום קטנות? מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מה שקרה ברוב עצים, אתה נפס בפרקים עצמם, אתה לא רואה את היער, אתה שוח את העיקר מן הספר. יש מציאות כזאת. אמרתי לכם הרב אחד מסוים, שאמר, שמעתי באוזניי, לא שמועה, שמעתי את אומר את זה. הוא אמר, אמרו לי על קבוצה מסוימת, שאנשים שאמרו, שאני אמרתי שהם לא מאמינים, הם בטח מאמינים, בשולחן ערוך ולא בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה יכול להגיע למציאות מסוימת, שהיא, אתה נכנס אל עולם המצוות, אל עולם הפרטים עצמם, ותוך כדי תנועה במבוך הזה, אתה שוכח את העיקר. זה קורה בחיים בהרבה תחומים, לצערנו אנחנו גם לקרוא בתורה. אם אין לך את הישות שמניעה אותך מההתחלה, אתה יכול ללכת ולהיות במסע הזה, ואתה, אמרתי לכם תמיד, אני אוהב לתת דוגמה, שהיום קל להמחיש אותה אולי בצורה יותר טובה. נוסעים שני נהגים, השבת אמרתי את זה, נוסעים שני נהגים בכביש מספר 1, ובקטע מסוים, לפני שדה התעופה לוד, או לפני בן שמן, כביש 6 וכביש 1 נוסעים בחפיפה. של כמה מאות מטרים, צמודים אחד לשני, נמצאים שתי נהגים, אחד ליד השני, שניהם, האזימות של הנסיעה שלהם זהה, על אותו כביש, מרחק ביניהם, 2 מטר, זה בכביש מספר 1, זה בכביש מספר 6, נוסעים ממש צמודים, לכאורה לאותו כיוון, על אותו כביש כמעט. בשלב מסוים, כביש מספר 1, שעושים מפה לתל אביב, הוא לוקח עקומה ימינה, והולך לכיוון תל אביב, וכביש מספר 6, אתה ממשיך לנסוע ישר. בקטע שהם עושים בחפיפה, אנחנו אותו דבר, אותו כיוון, אותו הכל. אבל למפריע מתברר אחרי כמה מאות מטרים, שאתה תגיע למערב ולכיוון תל אביב, ושיש ייקח אותך צפונה, למחלף הבא שתגיע אליו. אז יש מצבים שבהם אתה לכאורה נראה בסדר. אבל למפרע התברר לך שאתה בכלל לא בכיוון. אתה בכיוון הפוך, טעית. נסעת, אמרו לי שבארצות הברית זה יותר גרוע, כי שם היה לקחה כמה שעות כדי לעשות פרסה חזרה, כי איבדת את הצפון. אז זה שאדם במצב מסוים, זה לא ראה לשום דבר. אם אין לך את הישות, אם אין לך את האזימות, שאומר לך, שמה, אתה, לאן אתה צריך לנסוע? תל אביב, שמוע על המצפן. שמוע על המצפן. למה שנוסע באותו כיוון? צריך תמיד, הישות היא זו שמכוונת את האדם אל הופעת קיום המצוות. ואם אין לך את המצב הזה, אתה יכול לטעות ולהגיע למצב של חורבן הבית. עם אותה דרך. אתה בדיוק תגיע הפוך. או תגיע חס וחלילה, כמו שהנציב אומר, שהקדוש ברוך הוא יסתור אותך. כן.
זה בדיוק ככה,
מבחינת
אחד המצפן, אם באמת במעלה, אם מוזזים במצפן אולי סנטימטר, פחות כלום, מילימטר, אבל בשטח, אתה בלי כוונה טועה במילימטר, אתה יכול להתרחק במשהו כמו 50 קילומטר מאותו מסלול.
במקרה הטוב, כן. במצפן, וכשאתה נמצא בגלובוס, אתה לוקח משהו קטן, אז זה טעות היא בגדול. פעם היה, היה מי ש... כשצרפו בגין מזמנו, צרף את רמת הגולן למדינת ישראל, אז היו הרבה צעקות בעולם, איך אנחנו מעיזים, נספח, שטחית, העולם רעש וגעש. אז אחד הבחורים היה פה מכון מאיר, היה אז בארצות הברית. הגיעה הדודה שלו בארצות הברית, היא אומרת לו, אתם הישראלים, פשיסטים, מה אתם עושים, שפכים שטחית, מה אתם עושים, רמת הגולן? אמר לה, דודה, יש לך גלובוס בבית? היא אומרת לו, יש, 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 יש. ברינג איט, מה שנקרא. ג'יבאנה. רצה, הביאה לו, חיפשה בבוידם, מצאה לו איזה גלובוס כזה, שהמנועה נדלקת ורואים את הזה. אומר לדודה הזאת, איפה, איפה, איפה מדינת ישראל? היי, לוקחה, מסובבת כדור הארץ, מסובבת, מסובבת, שקלת, כתוב, לא כתוב ישראל אפילו, כתוב ירושלים עד ספרד כמעט, ככה, כל ים התיכון, כי זה לא נכנס, ירושלים לא נכנסת במיקום. אז היא מסתכלת טוב, היא רואה איזה כזה פצפון קטן, ככה, בים התיכון. אז הוא אומר לה, תראי, זה ארץ ישראל, כל ארץ ישראל. כמה יכולנו לספח? כמה? כמה יכולנו לספח? אם כל זה ארץ ישראל. יס, יס. אז זה, בגלובוס, הטעות יכולה להיות ב, לא בזה, אלא באלפי, אלפי, אלפי קילומטרים. ולכן, צריך לדעת, אם אין את הישרות שהיא מכוונת לפני, הטעות תתברר אחר כך למפרע, בהמשך הדורות, ולכן, התורה בעצמה צריכה לבוא להעיד, כביכול, חס וחלילה, על הקדוש ברוך הוא, צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא, שלעתיד לבוא, אתה תראה בבית שני, אל תיבהל שם מה שיקרה. אתה לא הבנת. אתה נמצא בפוקוס אחר לגמרי. בסדר? אתם ב... כן, אתה היית בן.
אני חושב ש... אני יכול לדבר לי כמה אנשים שאני מכיר מקרוב, שהיו שומעים מה שאמרת עכשיו, הם אומרים, אפילו רב גדול אומר, מה שחשוב זה להיות בן אדם טוב, תעזוב את המצוות.
נו.
היו אומרים את זה, כתגובה למה ש...
תראה. חלק מהמשפט שלהם הוא נכון, וחלק הוא ודאי לא נכון. למה לקחת דברים חלקיים שהם נוחים לנו? כי נוח להם להתגדר במה שהם. אבל למה להתגדר בזה? הנציב לא אומר לו לקיים מצוות. למה לקחת מה שהוא לא אומר? לא, לא, אנחנו פה לומדים, לכן אני אמרתי, ואני אמרתי פעם שעבר, אני חוזר ואומר את דבריי, ואני אומר את זה בתקיפות, כי הפחד שלי מהסגנון דיבור שלי כרגע, ובאמת חזרך יכול להשתמע מה שאתה אומר, זה שיש מגמה פה לזלזל ולחפף במצוות, ואני אומר לכם, אין פה מגמה בשום קצהו של ספק ספקה דרבנן, או הנהגה או מנהג טוב שם מסיין נהג על עצמו להקל בשום פרט בהלכה. אלא מה שאנחנו פה אומרים, המגמה שלנו היא לחפש את השלמות, השאיפה אל השלמות. שקיום המצוות יהיה נובע מתוך ישות, תכף נראה מעוד כמה דברים, אבל לפחות מתוך ישות. ואי אפשר להגיע לקיום המצוות בדילוג של מהלכים מסוימים. ומי שמקיים אותם יכול לטעות. מי שבא ואומר, אין לך דבר אחר, לדעת המון שלך, אומר, אל תעזוב אותי, כלום, בלי, עזוב אותי, תן לי מה עושים, רצים קדימה, נוע, תחנות יהודים, נוע, תגיד מה עושים, וזהו. אני חושב שהוא טועה. ולכן יש סכנה כשלוקחים דברים חלקיים. אמר פעם מישהו שיש פסוק, בשתי ועשר הפסוק הזה יכול לבוא. יש פסוק בתהילים, שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. מכירים את הפסוק הזה? אומרים אותו. שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. בא בן אדם אחד, איחר טיפה לתפילה. פעם שהוא נכנס לבית הכנסת, והוא איחר טיפה. והוא שומע את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. הוא לא שמע את המילה, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. הוא שמע את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הזה, זה אלוהים זה, משמיד את הרעבים את הזה, לא רוצה לקיים מצוות. או בן אדם אחד, נכנס לתפילה, ויצא לפני הסוף. אז הוא שמע, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. והוא יצא. והוא לא שמע את הסוף. דברים חלקיים, דברים מסוכנים. לכל כיוון. לכל כיוון. אומר הרמב״ם, אפשר, אדם יכול לטעות ולחשוב שהתורה מצווה על עבודה זרה. איפה כתוב? היום אמרת את זה בתפילה. אני מבטח שאמרת את זה בתפילה. גם אתמול בערב אמרת את זה, וגם אתמול בשחרית אמרת את זה. כתוב, לא. ואתם לא עם אחרים, כתוב בתורה. יש ציווי אלוקי לעבוד עבודה זרה. נכון? אמרת את זה, נכון? אני לא משקר שלמדת. כתוב, ואתם לא עם אחרים. אבל מה כתוב לפני כן? ישמו לכם, פניפתי לבבכם, ושרתם, ואתם לא עם אחרים. זה הסכנה בדברים חלקיים. תגיד לאותם חברים שלך, או בוא נגיד לעצמנו קודם כל. אין פה, הנציב לא בא להגיד, חבר'ה, אם ככה אל תקיימו מצוות. הנציב אומר, תקיימו מצוות מתוך ישרות. בוא נשאף אל השלמות, למה אתה ככה דברים חלקיים? ומה לעשות? ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים יכשלו בם. מי שלוקח את התורה לדברים חלקיים, ולא את מכלול הדברים עצמם, אז בסדר, הוא טועה, מה לעשות? החיים הם כאלה. אנחנו מחפשים את השלמות. כן, כן. אתה צודק. אבל המגמה שלנו היא לחפש את השלמות. אומר פה הנציב דבר יסודי, אתה רוצה לגשת לקיום מצוות, צריך שקיום מצוות יהיה בתוך ישרות. כי אם אתה תיגש בצורה אחרת, אתה יכול להגיע. זה לא בהכרח שכל מי שמקיים מצוות הוא ודאי, הקדוש ברוך הוא שונא אותו וזה, זה לא עשינו מכלול מהכל. ראינו דוגמה של בית שני, ששם קיום המצוות לבד, בלי הישרות שהייתה לפני כן, הביאה אותם לידי מצב, הפוך במגמה האלוקית, של חורבן בית שני. בואו נראה עוד מקור אחד, זה המשנה פה במסכת ברכות, באמצע יש פסקה מנוקדת, המשנה במסכת ברכות, פרק ב' משנה ב', אומרת המשנה, אלו הן בין הפרקים, כוונה לקריאת שמה, יש פרקים מסוימים שבהם יש הלכות, שבהם אפשר להפסיק, לאמירת שלום, או מפני המורה, אם בא איזה מלך ואתה מפחד ממנו, נחזיר לו שלום. אז השאלה היא, מה הם, איפה מופיעים המושגים שנקראים בין הפרקים? אז המשנה מונה, אלו הם בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה בקריאת שמע, זה לא, אני לא מסביר את זה כי זה לא הנקודה שלנו, אני רוצה להגיע פה לאיזה פסקה פה, קטנה בזה שהיא חשובה לנו. בין שנייה לשמע, בין שמע לוויה עם שמוע, בין וויה עם שמוע לויומר, בין ויומר לאמת ויציב. רבי יהודה אומר, בין ויומר לאמת ויציב. לא יפסיק. פתאום פה אומר רבי יהושע בן כורחה, חי התנאים. אמר רבי יהושע בן כורחה, זו משנה במסכת ברכות, פרק ב' משנה ב', כן? זה לא צידתה. זה לא אמירה בעלמה של מישהו. אמר רבי יהושע בן כורחה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? למה? בקריאת שמע, מי שלא יודע, שאנחנו אומרים אותה, למדת, שמעת אותה היום, ואמרת אתמול גם, לא אחרי, כל החיים תגיד בעזרת השם, בתורה היא לא מופיעה במקום אחד, היא מופיעה בשלושה מקומות שונים. אחד בספר דברים, פרק ד' נדמה לי, אחד פרק י', ואחד בפרק, במדבר, פרשת פרשת ציצית בספר במדבר, פרשת המרגלים. למה אנשי כנסת הגדולה, שסידו את קריאת שמע, שמו כל פרק, כל חטיבה מסוימת, לצורך העניין, נגיד, במקום הזה ולא במקום אחר. שואל רבי יהושע בן כורחה, למה שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, זה קודם לוויה עם שמוע. מה פתאום? יש פה, כנראה, מי שסדר את זה כך, אנשי כנסת הגדולה, הייתה לו מגמה, מגמה חינוכית מסוימת. שימו לב מה הייתה המגמה. אמר רבי יהושע בן כורחה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? אלא שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אתם רואים? שומעים? יש משהו שהוא קודם לקיום המצוות. עול מלכות שמיים הוא קודם לקיום המצוות. ולכן מסדרי הסדר, הפרשיות בקריאת שמע, סידרו לנו כך ששמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך, קודם לוויה עם שמוע, כדי שנקבל עול מלכות שמיים תחילה, ואחרי זה עול מצוות. פעם שעבר גם היינו עוד כמה דברים, או שבואו נראה את, את הגמרא במסכת קידושין. כן, אתה היית באמצע שאלה, סליחה, הרצל.
איפה זה לקוח, השם שאומר את כל אהביו?
מה?
איפה זה לקוח הפסוק?
אשרי. אשרי, יושבי ביתך.
זה
הולך לפי א' ב', אשרי יושבי ביתך הולך לפי א' ב'. בפסוק שין, בפסוק, שומר השם את כל אהביו, תהילת השם מדבר פיו. אז בפסוק הלפני האחרון של... אז מה, אני לך, מטעמים עכשיו, צ'ימנס? אז צריך לדעת שיש... יש לו פה מחשב בראש, פרף קוף ממהי בתהילים, אבל לצד דתיים כל זה אשרי יושבי ביתך. אנחנו נראה פה את הגמרא בקידושין דף מם, עמוד ב' למעלה. בואו נראה את הגמרא. עד לפה בסדר, חבר'ה, זה נשמע כאילו או שאתם לא מבינים כלום, או שאתם רדומים, או שאני חושב שאני מבין כלום. כבר היה רבן טרפון, רבי טרפון וזקנים מסובין בעל יד בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם. תלמוד גדול או מעשה גדול? מה יותר גדול, תלמוד או מעשה? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. המעשה יותר גדול מהתלמוד. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. רבי עקיבא חולק על רבי טרפון ואומר, תלמוד גדול. רבי טרפון אומר, מעשה גדול. עשו שם הצבעה דמוקרטית. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול. למה תלמוד גדול? שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז שאלנו את השאלה הידועה פעם שעברה, אם התלמוד גדול, למה? כי הוא מביא לידי מעשה, יוצא שמה יותר חשוב? המעשה. כי התלמוד הוא אמצעי למעשה. אז למה אתה אומר שתלמוד גדול, כי הוא גדול, כי הוא מביא לידי מעשה? שאלה, בסדר? עד לפה? אז אמרנו כבר פעם שעבר שהמהר"ל עצמו דן בשאלה הזאת, ופה בצד שמאל, אמר בנתיבות עולם, המהר"ל עצמו בנתיב התורה, בנתיבות עולם, פרק חמישי, מביא בהקדמה שאנשים אוהבים להתעסק בפלפולי ההלכות, וההורים שולחים את הילדים ללמוד את זה, כי זה נותן לאנשים יותר שם וכולי, ובהמשך הדברים אומר המהר"ל, יש לו מאוד קפידה על, על צורת הופעת הדברים עצמם, שכאילו בגמרא עצמה שמו את התוספות ואת הפוסקים עצמם של ההלכות, אז אנשים ישר מדלגים לקיום ההלכות, בלי ללמוד את כל התלמוד עצמו, הלימוד עצמו. בהמשך הדברים, זה מצולם פה בצד שמאל, בואו נראה מה אומר. ואני אומר שכל אשר נראה חיסרון ותקלה, הכל מתחדש מזה. ועיקר, שדבר זה גורם סילוק המעשים ויראת שמיים מן הדור הזה עד שלא נמצא יראת שמיים. למה? כי המעשים כבר אמרו, אצלנו בגמרא שראינו קודם, אתם זוכרים את הגמרא? קידושין פה כרגע? אמרו בקידושין, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. ואומר המהר"ל סיבורו ולשונו, ואין הפירוש כמו שמבינים, כי כאשר לומד תורה ידע אחר כך לקיים התורה על ידי שלמד התורה. אומר המהר"ל, מדגיש חד משמעית, אל תבינו, כמו שאנשים מבינים, שעניין לימוד התורה זה כדי לדעת איך עושים את המעשים. אל תבינו כך. הוא כבר יודע איך אנשים טועים מיד. פרסק עם דתיים. וזה אינו. כי בשביל כך אין גדול התורה. כמו שאמרתי לכם, מה שאמרתי לכם, הוא אומר, אם אתה בא ואומר שתלמוד תורה גדול יותר, כי הוא מביא לידי מעשה, יוצא שהתלמוד הוא לא גדול יותר. המעשה גדול יותר. אז איך נענו ואמרו כולם תלמוד גדול יותר? אז אל תבין כך אומר המהר"ל. אלא אומר המהר"ל, אבל הפירוש הוא כי התורה היא פועלת. שיצאו המעשים לפועל, כי כל שכל הוא שפועל בגשמי. ולכך התורה שהיא שכלית, פועלת באדם הגשמי, שיצאו המצוות שבתורה לפועל. ומפני שהתורה עילה ופועל למעשה המצוות, כמו שאמרו בשביל כך, אמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז אומר פה המהר"ל, אל תבין את ההבנה השטחית, הקטנה, הירודה, המצומצמת, שכביכול כל מה שמעניין את בני האדם זה המעשה ולא התלמוד. התלמוד, אתה צריך לדעת איך מקיימים את המצוות, אז צריך ללמוד את התורה. הוא אומר, לא, כי יש פה עילה, יש פה גורם, יש פה סיבה, שהיא מכוחה יוצאים המעשים. בסדר? אתה יודע שאנחנו נחפה מדי. כי כל דבר הוא פועל במה שהוא אצלו, וכך אמר הכתוב, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. כי כאשר התורה קרוב אליך, שהיא בפיך, שאתה חוזר עליה תמיד, וכך היא תמיד, גם כן בלבבך, דבר זה גורם שתהיה התורה נעשית בפועל, כמו שפרשנו למעלה דבר חכמים. וכאשר התרחקו מן התורה, שהיא התורה עם האדם, אין כאן מעשה המצוות, כמו שהוא נראה בדורנו. וכמכן לא נמצא יראת שמיים, כאשר אין אמו התורה, כמו שאמרו במסכת אבות, אם אין חוכמה, אין יראה. ופירוש זה, כי היראה, כאשר אדם יש לו קירוב אל השם יתברך, אז מקבל יראתו, דומה למלך בשר ודם, אין האדם מקבל יראתו רק כאשר מתקרב אליו. מתי יש לך יראה מהמלך? כשאתה קרוב אליו. אבל אם אתה לא קרוב אליו, איך תהיה לך יראה ממנו? איך הקשר אליו בכלל? ואין האדם מתקרב אל השם יתברך כי אם על ידי התורה, כי האדם הוא בשר ודם, ומצד שהוא בשר ודם, אין קירוב כי אם על ידי התורה השכלית, כי אלוקים הוא משהו מוכני, ואי אפשר לחזור לדברים. וכולי, אפשר מי שיוצא כאן את זה בהמשך. זה המים צד אחד. בואו נראה עוד דבר חזק וחריף, נפלא, אצל האבן עזרא. מימין למעלה למעלה, אומר האבן עזרא דבר חריף. על שמות למד א' פסוק י' ח'. אומר האבן עזרא, ריקי מוח, שימו לב איך הוא מגדיר אותם, ריקי מוח, זה הגדרתו, התמאו, מה עשה משה בהר 40 יום ו-40 לילה? ריבונו של עולם, מה הבן אדם הזה יש לו לעשות 40 יום ו-40 לילה? אתם יודעים מה אפשר לעשות? אין, אתה לא אוכל ולא שותה, אז אין לך הפסקות. אתה גם לא ישן, אז אין לך הפסקות. 24 כפול 40, זה כמה אלפי שעות, מאות שעות, לא יודע. אני לא יודע חשבון טוב. 960 שעות. שעות לימוד. כשאין לך דברים אחרים. נטו. אז אומר, כמו אנחנו חושבים, רגע, מה יש לו לעשות שם? הוא חבוד עם הקדוש ברוך הוא 960 שעות, לפי חשבון המחשב. מה יש לו לעשות שם? שימו לב. אומר אבן עזרא, ולא ידעו, אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה, וכפל כפלו שנים. אתה עמדת 960 שעות, תכפיל את זה, וזה 40 יום. ב-365 תגיע 3,600, לא כמה זה, משהו כזה, לא? לא יודע. וכמה שעות זה? תכפיל את זה בעוד אלפי שנים, אז משה לא יכול, לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשה השם ודרכיו וסוד כל המצוות שציווהו. למה אותם רכי מוח טועים? כי יחשבו כי המעשה העיקר. אותם אנשים אומרים, המעשה הוא העיקר. ממילא, מה הבעיה? ללמוד קיצור שולחן ערוך מיד. צריך 960 שעות חבות עם הקדוש ברוך הוא לדעת קיצור שולחן ערוך? כי אומר, אז כל להם רכי מוח, חושבים שהמעשה הוא העיקר. ולא מבינים עניין. אז מה עושה שם? אז בואו נראה מה אומר בזה. ואיננו רק הלבב והמעשה. והלבב והלשון להרגיל. וכן כתוב, בפיך ובלבבך לעשותו. בספר דברים. וקדמוננו אמרו, רחמנא ליבא ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. ושורש כל המצוות, עד שיואב את השם בכל נפשו וידבק בו. וזה לא יהיה שלם אם לא יכיר מעשה השם בעליונים ובשפלים וידע דרכיו. אי אפשר לאהוב את השם אם אתה לא יודע את מעשה השם ודרכיו של השם. כן, נועם. אתמול שמעתי הסבר פעם ראשונה, פעם שאני שומע את ההסבר הזה מהרב יאיר אוריאל, הוא אמר לי, הסבר אחר קצת, אני גם אסביר, אבל בוא, שמעתי חידוש, בוא נחדש לך. הוא אמר, הוא הולך בכיוון סיים, לפי המערה, לפי הפוק, הרי פשוט, שכדי לעשות, אתה צריך ללמוד כדי לעשות. אז הוא אמר, יש שתי מדרגות של לימוד. יש מדרגת לימוד כדי לעשות, ויש מדרגת של לימוד לשמה. אז עם ישראל אמר, נעשה, הכוונה שנלמד כדי לעשות, וגם נשמע את המשך הלימוד שיהיה. זה לא כמו שמבינים נטו מעשה בלי, כי איך הם יוכלו לעשות? תראיתי, זה היה חידוש לפחות לגביי, שהכוונה היא לימוד מסוים שקודם למעשה, ואחר כך המעשה. זה מה שמעתי מהרב יאיר. אחר אתה שואל, איך זה מסתדר אם נעשה ונשמע? מה השאלה? אני חושב שאי אפשר לעשות השלכה ממעמד הר סיני, מאותה מציאות אלוקית שבה אנחנו מתרומים למדרגה של חז"ל אומרים, פסקה זו המתם, תקנו את חטא הנחש, הגיעו למדרגה העליונה במעמד הר סיני. הם הגיעו למדרגה העליונה כל כך שבמעמד הר סיני כתוב שעם ישראל ראו את הקולות. וחז"ל אומרים, מה זה ראו את הקולות? יש פה טעות, איך זה נקרא? המכון לדקדוק הלשון באוניברסיטה העברית, או לא יודע איזה, היה נותן ציון בלתי מספיק לכותב התורה, לאלוקים. מה זה? ראו את הקולות? בדרך כלל שומעים קולות, ככה בעברית נכונה. אלא זה נכון למושג של דקדוק באוניברסיטה, לתחום המצומצם הזה נטו. סתם ככה סיפור קטן, אני הרבה זמן דיברתי, לא סיפרתי סיפור. פעם, נדמה לי מספרים על הנציב, אני חושב, שהייתה בעיה של, שישבו שני בלשנות בעברית לברר איך אומרים מילה מסוימת בעברית. יהודה וכל אלה שהיו בזמנו, בחידוש השפה העברית. התחבטו, התלבטו, התלבטו. והנציב עבר שם, אני חושב הנציב, ככה, או אחד מגדולי ישראל, עבר שם לידם, והוא שמע אותם מתחבטים, והוא זרק להם את התשובה, והמשיך ללכת. אז רצו אליו שניהם, אמרו, אתה כל היום יושב לומד תורה. אנחנו כל היום יושבים, מתחבטים בשפה העברית. אנחנו לא הגענו לתשובה, ואתה שולף את זה ככה מהמותן, ביד אחת. אז הוא אמר להם, תראו, כתוב בספר משלי ואשת חיל, כתוב סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. לגבי הסדין נאמר שהיא מכרה, לגבי החגור נתנה. שתי לשונות שונים בשפה הזאת. אז הוא אמר, תראו, אדם הולך לקנות חוט וחמות לחומרי בניין, אז מה עושים לו? אומרים לו, כמה אתה רוצה? אומר, אני צריך 5 מטר חוט. המוכר, בטח אתם נתקלתם בזה הרבה, הולך על השולחן, עושה 1, 2, קפל את זה כפול 2, 4, מוסיף עוד מטר, 5 מטר. כמה שקל? כל מטר עולה X שקל, כפול 5, שלם כסף. נכון? ככה בדרך כלל עושה בנוהג שבעולם, כל אחד עושה. אבל כשאנחנו הולכים לקנות סמיכה בחנות, או משהו גדול, אתה הולך, כמה עולה? X שקלים. אתה משלם? הוא לא, אתה לא משלם על החוט. החוט זה on the house, מה שנקרא. אז הוא אומר שאני כתוב בשת חיל. סדין עשתה ותמכור, ואת החגור נתנה לכנעני חינם. אז הוא אומר, אתם מתעסקים בלשון בלבד. אז אתם עובדים קשה, אתם צריכים לשלם על זה הרבה. אני עובד על הסדין הגדול, מקבל מהצד את הדברים האלה. אז זה אפרופו העניין. אז מה, זה ככה מהצד, על הדקדוק תחבירי. אבל מה העניין של שראו את הקולות? אלא אנחנו מבינים שמעמד הר סיני, שם אנחנו בדרך כלל רגילים, במצב הנורמלי, הראייה על ידי העיניים, השמיעה על ידי האוזניים, הריח על ידי מערכת האף, וכן על זה כל החושים, יש להם אחד האיברים שדרכו, אותו איבר, הוא האמצעי להופעת אותו חוש, למגע עם אותו חוש. אבל כשאני אומר, העיניים עוד, זה לא נכון. זו הנשמה שלי, שהיא רואה דרך העיניים. העיניים הוא אמצעי. כי אם תיקח, לצורך העניין, עין בצד, שים אותה בצד, היא לא תראה. היא צריכה את מערכת הנשמה. או להבדיל, אדם מת, הוא לא רואה. אלא הנשמה היא רואה. הנשמה היא שומעת. הנשמה היא מריחה. הנשמה עצמה. בממד הר סיני, התעלינו למדרגה כזאת, שהיינו מסוגלים לו לראות דרך העין. דרך, זאת אומרת, לשמוע דרך העיניים. הם ראו את הקולות. את הקולות עצמם אפשר גם לשמוע וגם לראות. זאת אומרת, כשהנשמה עצמה הופיעה במדרגה גבוהה. במדרגה כזו, אתה לא צריך את כל האמצעים הטכניים שצריכים מסביב. ממילא, זו מדרגה שעה מסביב, ונעשה ונשמע, כי התורה היא טבעית לנו. היא נשמתנו. עכשיו, אנחנו צלנו עליו, לא במדר סיני, לא במדרגה הזאת. מיד אחר כך את העגל, נפלנו, עובדים בעולם הזה. ולכן, אנחנו רואים, בן עזר אומר, זה לא הולך ככה, אתה לא יכול להגיד המעשה או העיקר, לא מנתי כלום. יש דברים שהם קודמים לעולם העשייה. במקרה הזה ראינו שם בגמרא אצל הנציב, או בגמרא ביום מה עומד צנעת חינם. הנציב אומר ישרות. המשנה במסכת ברכות אומרת אמונה. עול מלכות שמיים, קודמת לעול מצוות. יש דברים שהם קודמים לצד של הופעת המעשים. שוב פעם, כל מה שאני אומר כרגע זה לא מתוך זלזול במצוות, אלא ההפך, הופעה יותר חזקה של קיום מצוות, אבל מתוך משהו, שהעולם המצוות הוא פועל יוצא של עולם רוחני שמניע אותו ועושה אותו. בואו נראה עוד, לא גמרת בן עזר רגע, שלא נפסיד את הזמן. ממשיך בן עזר ואומר, וכן כתוב בפיך ובלבבך לעשותו, וקדמוננו אמרו, רחמנא ליבא ביי, ושורש כל המצוות עד שאוהב את השם בכל נפשו וידבק בו, וזה לא יהיה שלם כי אם לא... אם לא יכיר מעשה השם בעליונים ובשפלים וידע דרכיו. אומר הרמב״ם בלכות תשובה, זה בדיוק רציתי להגיד, אומר הרמב״ם בלכות תשובה, פרק חמישי, שהוא אומר שאהבת השם היא פרופורציונית לידיעת השם. ככה שהוא הרמב״ם אומר את זה, בלכות תשובה, את זה. אמר לכות תשובה שם חסר בשניהם, בשני הסטים חסר. סליחה, אני לא פרק חמישי, קיצרתי וצמצמתי את הפרק, פרק עשירי, בלכות תשובה, אומר הרמב״ם, דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך, פסוק שאבן עזר גם מביא. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בדעת שאתה יודע אותו. ועל פי הדעה תהיה אהבה. אם מעט, מעט. ואם הרבה, הרבה. לפי הרמב״ם, אדם שלא למד כלום, לא יכול לאהוב את השם הרבה. יכול לאהוב את השם? אוהב את השם מעט. וואי, נפשי! אתה אוהב, נכון. אנחנו לא מזלזלים באהבה הזאת, אבל אתה לא יכול להגיד שאהבה ככל שאדם יודע את השם יותר, הוא אוהב את השם יותר. לפיכך, צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבאנו בהלכות יסודי התורה. אנחנו רואים פה שהצד של אהבת השם היא פרופורציונית לידיעת השם. ידיעת השם, אתה יודע הרבה, אוהב הרבה. יודע מעט, אבא אומר את הנוסחה הזאת, שהיא נוסחה נכונה בכל דבר. בואו נתקדם קצת. וככה אמר אבי, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. אז יתבהר לו כי השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, ולא יוכל לדעת השם אם לא ידע נפשו, נשמתו וגופו, כי כל מי שלא ידע מהות נפשו, חוכמת מה לו. והנה משה שהתנבא 40 שנה במדבר, ועמד סודות הרבות שגלה לו השם בהר סיני, והוא אמר לפני מותו, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך. הנה אתה החל והראה לו את גדולת השם, וזהו אמת, כי לגדולתו אין חקר. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שמשה רבן ישב בהר סיני, ושם הוא למד את עולם המצוות, כי הוא המצוות. הוא עשה שם דברים יותר אפלאים. בואו נראה עוד נקודה אחת ברמב״ם. הרמב״ם עצמו, בפירוש המשניות שלו, בסוף מסכת ברכות, זה מופיע פה מתחת לאבן עזרא, מביא מהלך שלם שהוא לכאורה סוטה מהנושא, והוא מסביר את עצמו. אז בואו נראה את זה ברמב״ם עצמו. זה באמצע עניין, אבל אנחנו נכנס מיד לעניין. אבל דברי הפילוסופים מעניין ההוא, והם הפקים בפילוסופיה, הוא דבר מופלא מאוד ועמוק וצריך הקדמות רבות. והרגיל בחוכמות, האיש המשכיל על הבוב, ישים אל ליבו הדברים ההם ויפשור את דבריהם. אם דברי הכתוב, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. הוט בעוד ולכוון מדבריהם עניין קרוב ממה שדיברתי לך ביסוד הזה, או מה שהוא יותר מדויק, תשגה נפשך להעמיק אחר העניין הזה. כי כל מי שחקר אחריו מאנשי תורתנו וזולתה לא השיג ממש, אבל הוא, כמו שאמור עליהם השלום, צלל במים אדירים ועילה חרס בידו, ואם תראה בדבריי, בדברי המין המדבר בזה העניין, דמות עניינים אמיתיים ומילים דומים לטענה שאינה כן, אך בעת תטיב להסתכל, יסור הצפוי האור שהוא כסף סיגי מצופה על חרס, ויש עליו קושיות, ובאחרונה יחזור למה שאמרתי לך ונאבד ממנו, הוא מבורר, ועוד נדבר בקצת העניין הזה. עכשיו העניין שלנו. ועוד נדבר בקצת העניין הזה במסכת אבות. ורחק קצת מהסכמת פקיעי הפילוסופים לדברי הכתוב בכל העניינים, ואין זה מקום להביא שם הדבר הזה. שם אני לא צריך להביא את הדבר הזה. למה הבאתי זה שם? שימו לב לשון הרמב״ם. לולי אשר כיוונתי, כשיבוא זכר דבר בעניין האמונה לבאר בו מעט, כי יקר בעיניי. אבל זה רמב״ם, איזה לשון נפלאה. אומר הרמב״ם, כי יקר בעיניי ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו. זה כמו מהלך של אדם, אוהב משהו מסוים, ופתאום הוא סוטה לנושא הזה, הוא מעריך בדבר עצמו. אומר הרמב״ם, יקר בעיניי ללמד דבר אחד מענייני הדת והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו. ומה הרמב״ם? היד החזקה. וכל הדברים עצמם, אומר הרמב״ם, לי חשוב ללמד דברים באמונה. למה לא הלכות? למה לא דברים אחרים? לצורך העניין, אם פחות או יותר נעשה מזה, אפשר פה להאריך בדבר עצמו, אבל אני אמרתי פעם קודמת, חלק מהאנשים ככה ממש ביקשו קצת הרחבה בעניין, וממש זה קצה קצהו של הרחבה. אנחנו לא באנו, אם נסכם את הדברים, לא באנו חס וחלילה לזלזל בקיום מצוות, ולא אומרים לקיים רק את המצוות האלה או רק את אלה, אלא אנחנו חסידי כל המצוות. אנחנו אומרים שעולם קיום המצוות צריך להיות נובע מתוך עולם מוכני. מה שנאמר עכשיו בחורף אנחנו אומרים אותו, משיב הרוח ומוריד הגשם. שכל עולם העשייה שלנו צריך להיות נובע מעולם מוכני. עולם מוכני קודם כל תלמוד. והתלמוד כפועל יוצא שלו זה הקיום מצוות. מצד אחד, תלמוד שכולל את הצד של אמונה, לימוד אמונה, כמו המשנה מסכת אבות, לעולם מקבל אדם עצמו עול מלכות שמיים תחילה, אחרי זה עול מצוות. בלי עול מלכות שמיים תחילה, אז מצוות, מה אנחנו עושים? יש מחלוקת בראשונים, לגבי מניין המצוות. האם אנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות היא בכלל תרי"ג מצוות או לא? האם זה במצווה או לא? למה, מה פתאום שאתה, יש פה מחלוקת? אנוכי השם אלוקיך, זה נאמר. אלא, אלה שסוברים שזה לא מניין המצוות, אומרים, איך אתה יכול לצוות על משהו אם אין קודם כל את קבלת הזה? מביאים משל. משל למלך שאומר, קודם כל קבלו בתחילה את מלכותי, אחרי זה תקבלו את גזרותיי. אתם לא יכולים לקבל את גזרותיי אם אתם לא מקבלים את מלכותי עליי, עליכם. ולכן, האנוכי השם אלוקיך היא בכלל הפתיחה של הקדמה של המבוא של עניין של קיום המצוות. היא הכותרת הראשית. האנוכי השם אלוקיך שצריכה בצעים, מקבלים את עול מלכות שמיים, את מלכותו עלינו. הוא מלא אחר כך את עולם המצוות. לכן אי אפשר לכליל את אנוכי בכלל תרי"ג המצוות. אז זה דומה לאותו נקודה, שיש משהו שהוא קודם לצד הופעת המעשים וקיום המצוות. שאלות עד לפה, קושיות, הכל ברור, הכל לא ידוע, עייפים, מתים להפסקה. אלא, הפסקה שהוא חופשי, חדוך. חלקו, חלק שווה.